טוב, היינו בפסקה השנייה, נכון? ביוטט, פסקה השנייה. אני מתלבט עליה, יש כמה אפשרות איך להסביר אותה. אם מישהו מבין משהו, שיגיד. טוב, אז מהירה יתרה, הרצון נחלש. זה דומה לפסקה הקודמת. זאת אומרת, שוב, העירה היתרה מחלישה את הרצון, ובעצם מאפשרת מצב שהחולשת הרצון מאפשר למידות הרעות להישאר במספיק חזקות, מספיק שולטות בנפש. כי הרצון הוא חלש, הוא לא... עכשיו, פה התיאור הוא יותר חריף אפילו. במהירה יתרה הרצון נחלש, והמידות הרעות משתקעות בעומק הנפש. וכשמזדמן להם שעת הכושר עולות ממחבואן. ואת לא רק ש... אם בפסקה הקודמת היה נראה כאילו אדם נחלש, 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 ואז יש איזה ניסיון והוא לא עומד בו, כי ברגע של חולשה הוא חלש, הוא כאילו אין לו את הכוח להגיב בצורה ישירה, בצורה חזקה. פה זה נראה, הוא מוסיף עוד איזה נדבך שלם שהמידות הרעות משתקעות בעומק הנפש. זאת אומרת, זה נראה שאולי הניצחון הגדול של הרע או של המידות הרעות זה שהמידות הטובות חלשות. המידות הטובות או הרצון החיובי הוא חלש. ואז למה הן משתקעות בעומק הנפש? כי גם אם הן לא גלויות וגם אם אדם הוא לא עושה רע או לא מרגיש רע, כן? אבל הרע נשאר. למה הוא נשאר? כי אדם באיזשהו מקום זקוק לו. לא מצליח לחשוב. לא מבין למה לא, הגלגלים לא... ברוך אתה, אדוני, אלינו לחשוב שהכל נהיה מדבר. זאת אומרת, הרצון החלש, חוץ מזה שאתה ברגע של מבחן, אתה מוצא את עצמך בתגובות איטיות, כבדות לא מספיק מוטיבציה וכל זה, עוד יש פה בעיה עוד יותר שורשית, שרצון חלש הוא מקרין משהו בתוך הנפש שמאפשר למידות הרעות לשקוע חזק. למה? כי אין אלטרנטיבה. באיזשהו מקום הנפש כאילו יודעת, יש לנו איזו חוכמה פנימית כזאת, שעד שאין אלטרנטיבה אני לא מוותר.
בגלל כל זה, בגלל
העירה היתרה. וכל זה התחיל, נכון. העירה היתרה, עכשיו, אפשר, המשולש הזה אפשר להסביר אותו בצורה מאוד מאוד פשוטה. כן? נגיד אדם, עכשיו יש, מדברים על זה, שמעתם על, אחרי 15 שנה יורדים האורות. ראיתם את הכותרת הזאת, היה כמה עלונים וכמה זה. זאת אומרת שבעלי תשובה, מתחילים, לא יודעים, 15, 10, 9, אני מכיר כל מיני סיפורים, חברים וכאלה, מתחיל בטירוף, כאילו, הבן אדם שכח הכל, זרק את כל העבר, מחק, רץ. עכשיו, מה קורה אחר כך? אם יש עירה יתרה בתוך זה, כן? אז הנפש נהיית קפדנית ונוקשה ו... תובענית, אדם תובעני כלפי עצמו ומשבית את עצמו ממש, כן? זה יראה יצגפנות וצדיקות יתר וכל מיני כאלה, עד שנגמר לך הדלק. אז נגמר הדלק, אתה צריך לרוץ על משהו. אופה! כשמזדמן להם שעת כושר עולות ממחבואן. איך יש להם מקום בכלל? בגלל שהרצון חלש. הרצון חלש, אז אתה זקוק ל... איזשהו תוסף, כן? של דלק. המידות הרעות משתקעות בעומק הנפש, מחכות. יש להם עוד מקום, יש להם עוד... עכשיו, כשאדם, נגיד ציור הכי יובי, כשאדם מסופק מבחינה רוחנית, אבל לא רק מסופק שהוא מצטיין בתורה ומצוות, הוא גם נהנה מזה, הוא שמח בזה, זה גם מצחיק אותו, זה גם מרגש אותו, כן? הוא גם... הוא גם פיזית עושה כל מיני דברים, כן? הוא חי את זה, בקיצור, כן? המידות הרעות אין להם איפה לשקוע. אין להם איפה להתאפס, להינהל, להשתרש, כן? אתה לא צריך אותם. זה מה שהוא אומר אחרי זה, אני אקרא קצת, כשהיראה היתרה אפשרית רק בלא צירוף של הורדת, טוב, יש פה איזו רצועת מעבר, אבל רק נרוץ קצת הלאה, כיוון שהדעת והיראה זה בין לידי העלאת המידות, ובמילא אין להם מה להיות משתקות בעומק. אין להם איפה להתאפס, כאילו. כן. קודם כל באופן מפתיע זה לא ככה. נכון? זאת אומרת, כל עוד האדם, חוץ מכשהאדם עצוב מאוד, כשאדם עצוב מאוד, אז אפילו יצר הרע נחש. יש מצבים כאלה. אבל ברוב המצבים, ברוב הספקטרום של הרצון החלש, המידות הרעות מתחזקות. למה הן מתחזקות? כי אתה רוצה חיות. אדם רוצה חיים, אדם רוצה זה. עכשיו, הרבה, אני אתן לך דוגמה פשוטה, כן? אדם הולך ברחוב. הולך ברחוב אחרי שהוא שלוש שבועות היה בישיבה. עכשיו, אם הוא סיים ככה בעוצמה את השלוש שבועות האלה, הוא בקושי הלך הביתה, כן? והוא כולו מלא ומרוגע וחושב ונסער ולא יודע מה. הוא כבר רוצה לחזור, לא יודע מה. הוא הולך ברחוב, ברחוב קוראים כל מיני דברים. כן? יש גם כל מיני מרעין בישין, וכל מיני שלטים, וכל מיני כן, ופה ושם, ועניינים, ויש. וגם הרבה פעמים דווקא בגלל ששלוש שבועות הוא לא היה, זה עוד יותר כאילו מכה בו ללא רחם. אבל, כאילו, בסדר, תמודדים, כאילו. עוברים את זה, מודדים, מגיבים, כן, פה קצת פחות, קצת יותר, ומגיעים הביתה, או לבית כנסת, או להשתה לא תגיד, כן? עכשיו, אבל, אם סיימת את הישיבה עם לשון בחוץ, כבר נמאס לך, כבר אתה סופר את הדקות, כאילו, שהתפקו על זה, כזה, יאללה, לך הביתה כבר, כן? או שהיה לך תירוץ, כי היה חתונה לאח של חבר, שאתה לא מכיר כל כך, אבל... זה... וכולי וכולי. צריך שמח וזה, מאוד חשוב. משהו שקהילה חלשה קצת. בקיצור, אז אתה הולך ברחוב, אתה בולע את כל הזה ונשאב וזה, ויוצא מותר, כל דבר תופס אותך, משגע אותך, ואתה אומר, אללה איזה עולם מגעיל. עכשיו, למה? כי הרצון נחלש, ואז כשהוא חלש, הוא חייב להתאפס במשהו. חייב לאכול משהו, איזה ג'אנק פוד, מהר, מהר, מהר. זה המידות הרעות נותנות מצוין. נותנות לך איזה מזון זמין, שכאילו רצון מהיר כזה. שנדלק מהר, שהוא מלא, שהוא כאילו... בסדר, ברור שהוא גם נגמר מהר, וברור שזה, אבל זה לא משנה כרגע. יש להם על מה, יש להם איפה להיכנס, כאילו. כן, אבל דילגנו קצת, כן, מה?
אני יכול להגיד
שקצת
יותר
מה
זה
יראה, אז זה דיברנו קצת פעם קודמת. מה שהרב קרא לזה, תוספת עבודה ויראה יתרה. בגדול, במונח המדויק, נגיד את זה ככה, זה יראה מעבר למה שאתה יכול. כל אחד מאיתנו, אף על פי שהוא יראה בעבודת השם, מעבר למה שאתה יכול, זה יכול להיות רב של צדיקות מוגזם, יכול להיות תביעה עצמית מוגזמת, יכול להיות ציור מבהיל מדי, של הקדוש ברוך הוא. כן. נוכחות חריפה מדי של הקדוש ברוך הוא בחיים שלך. אם אפשר להגיד דבר כזה, לכאור רבה. וקרות, איזה יופי. לא פשוט, לפעמים, לא, כאיכות השערה, רוח הקודש היא במידה ובמשקל, כן? וכשזה קורה, זה יכול ממש להשבית ולהטיש, ולאט, אם זה מתמשך, זה חונק אותך ומוצץ לך את החיות, כאילו, את כל החשק, את כל המוטיבציה, את כל ההנאה בדבר, לאט לאט זה בוא, כאילו, בולע אותך כזה, ככה זה היה קליפת הנוגה הזאת שמתוארה בזה, ואז האדם הוא חשוף. אז הוא כאילו, כל דבר, כאילו, מסעיר אותו ו... עכשיו, אבל, קודם כל אומר, העירה היתרה היא אפשרית רק בלא צירוף של אור הדעת. יש לזה הבנה פשוטה, קודם, זאת אומרת, העירה היתרה בכלל, כמו כל דבר ביותר, הוא אפשרי כשאין דעת. וכשיש דעת מיד נכנס מדדים של מצב, של מה יחסי אליך, של מה נכון לך, כן? זה דורש מודעות, מודעות עצמית, מודעות למדרגה שלך, מודעות לה, כן? יש הרבה הרבה דברים, היום ראיתי בתניה, אני חושב שדיברנו על זה, בתניה בפרק כ"ז, אז הוא מביא שם שאם אדם הולך ברחוב ויש לו הרהורי עבירה, ואז הוא מתבאס מזה. נכון? אז אומר לו, יגן לו, אתה צריך לשמוח. שיסחת דעתך ואליו שלא תטורו וכל זה. אומר לו, אבל למה אתה עצוב? כי אתה בעירה יתרה. מה זה עירה יתרה? אתה תופס את עצמך כדימוי פנימי של צדיק, ואז צדיק אין לו בכלל הרהורי עבירה. ואז פתאום יש לך הרהורי עבירה. אז אתה קורס באמצע הרחוב, שאתה מגלה שאתה לא צדיק, ואז כל החיידקים יכולים להיכנס. אז אם אני לא צדיק, אז מה אני עושה, אז מה זה, אז מה פה שם.
השם של הכל זה
כאבה? כן, שם הוא קורא לזה, כן, גסות רוח כזאת. אבל לא תמיד עירה יתרה מגסות רוח. לפעמים עירה יתרה היא באמת בולמוס רוחני יכול להיות. גם באמת, הוא כאילו... יש גם דברים טבעיים שמעצימים את העירה. העירה במובן הבסיסי שלה היא יתרה, כאילו היא עירת שמיים. יש בה משהו שהוא מתנפח מאליו, כאילו.
גם
בנאדם
רגיל, אין לו את זה בכלל, אפס.
אפס מה?
סתם נגיד גוי או מישהו שחילוני. אין לו עירה משהו שלא קיים, זה בכלל דבר.
ואז מה?
זה משהו שהוא לא טבעי לכלל, באיזשהו
מקום. אתה אומר, אנחנו לא יודעים כל כך להתעסק עם הדבר הזה שקוראים, זאת אומרת, אדם פתאום נכנס לו, נגיד בהנחת יסוד שלך, אדם פתאום נכנס לו עירה לחיים. זה משהו שהוא לוקח הרבה הרבה זמן, הרב כותב את זה הרבה הרבה מאמרים, דעת אלוקים ועבודת אלוקים, שהמפגש בין האנושיות לעירת שמיים, בגלל שהיא כאילו, זה הלימה קשה, כך כל כך הרבה זמן עד שזה הופך להיות משהו הרמוני ומותאב ושמפרט את כל הצדדים ומגדל את האדם וכל... אבל אם זה לא ככה, אז ברגע שעל האנושיות שם עירת שמיים, בדרך כלל התגובה הראשונית תהיה יתרה. זה משהו חריף, משהו מזעזע, משהו סוגר מכל ה... לא יודע, כל מיני... ולא צריך זמן, צריך זמן עיכול, כן?
העירה הזאת נראה לי, זה נכון, זה כלל נכון שבחיים בכללי, לא דווקא לעירת השם, כן? תמיד שאדם יפחד מהחוק, שהחוק כבר לא היה דפקטו, אין לא יהיה לו בעיה, כאילו שלא יהיה שום שוטר או מסלם או משהו כזה, לא יהיה לו בעיה גם לעבור באור אדום. אם ההבנה של המושג לא תהיה ברורה, אם הכל זה יפעל מהעירה.
אתה אומר, בכלל עירה, הרבה פעמים, היא כאילו... היא כאילו עלולה להוציא אותך מהנושא. אני חושב שזה פחות בהקשר של הפסקה, כי בפסקה הוא כל הזמן קושר את זה להחלשת הרצון, אבל אתה צודק. זאת יראה עלולה להשיח בסוף את הדעת מהעניין, כי היא עושה את עיקר הדרמה זה המחיר ומה יכול לקרות והפחדים והפו, ואז בסוף נו אוקיי אין מחיר, אז לא, עלול לא להישאר כלום בסוף, פתאום אתה עלול לגלות שבעצם אין שום, ואז לפעמים זה תגלית לא נעימה, בעצם אין לך שום דבר עצמי שקיים פה, ואז ברגע שכל הפיגומים הם נופלים, אתה בלי טיפת מוסר, בלי טיפת תורה, בלי... כן. אז אמרנו קודם כל, העירה היתרה אפשרית בלא צירוף של אור הדעת, אמרנו קודם כל בהבנה הפשוטה, שכשיש, ככל שיש יותר דעת, יש פחות יתרה. כן. הדעת היא נותנת את ההבדלה ואת המדדים ואת המידה של כל דבר, ואין לך, אל תהי צדיק הרבה, ואל תהי, כן, וכל דבש, חול. עכשיו, פה הוא מוסיף עוד נקודה, ושכיוון שהדעת מהירה, אז באים לידי העלאת המידות. פה זה כבר ניואנס אחר בדעת. כשהדעת מובילה אותנו, כשהדעת מהירה, אז היא מביאה לידי העלאת המידות, וממילא אין להם מה להיות משתקות בעומק. אומר דעת, כמו שהרב קוק, דעת בענייני מידות, הכוונה היא שאני, כל כוח נפשי, אני בוחן אותו לעומק, וככה אני עובד איתו גם. זה נקרא דעת. כן? זה אומר שאם יש לי כוח נפשי, שכרגע הוא פראי, כרגע הוא שלילי, אז כשאני מתחיל לטפל בו בדעת, אני מתחיל לברר מה השורש שלו, לאן אפשר לקחת אותו, יש לו אפשרויות של הסבה לקדושה, יש מצבים שהוא נכון, כן? אחרי שאני עושה את זה כמה וכמה פעמים, כמה וכמה סיבובים, הוא כבר לא יכול להיות מידה רעה נסתרת כזאת שממשיכה כאילו לחיות במחתרת. אני כבר איתו. אמרנו את זה, היצר הרע, כן? הוא, הכוח שלו זה ההסתרה. במובן הזה לפעמים חברות בדלניות, דתיות, חברות סגורות וזה, הן מעצימות את היצר הרע, כן? כי הם לא מדברים על זה. עכשיו, אם לא מדברים על זה, גם לא יודעים על זה שום דבר, בטח לא מבררים, בטח לא מתעסקים עם זה, כאילו, מנסים להזיז את זה, לעבד את זה, לעבוד את זה. עכשיו, ואז היצר הרע יכול לחגוג בעצם. אם אתה אומר מלכתחילה, אדם לא מדברים על תאוות אצלנו, אנחנו לא, זה דברים נמוכים, לא מדברים על אגו, אנחנו אידיאליסטים, לא מדברים, כאילו אפשר להוריד ככה מסדר היום כמה וכמה, כמעט את כל ענייני המידות הרעות, אז מה קורה? קיימות הרי, קצת, אבל קיימות, אצלנו אין סמים, נכון? היה לנו דיון כזה צוותי מכינות, האם לדבר על סמים או לא. התחילו בנרגילה, לאט לאט הגיעו סמים קלים, ב-LSD שם יצרנו, כאילו. אז שאלה, כאילו לכאורה, האם אתה מדבר על זה, אתה נותן לקדימציה, אתה מתחיל זה, מה אנחנו מסוממים פה, מה זה, טה-טה-טה-טה-טה. טובה בנינו. מצד שני, אתה יודע שבכל מקום יש סמים קלים. אחד מהשן, 10, לא, מתוך 120, לא יודע מה, אבל יש. ולא רק שיש 10 מהשנים, יש 40 שרוצים להשן. או שכשהם באים הביתה, הם מסתובבים לידם וזה. עכשיו, אפשרות אחת, ואני אומר שוב, זו שאלה טובה. אלה תשובות חד משמעיות. אבל אני יכול להבין לפחות את שתי הצדדים. אחד אומר, תשמע, איזשהו לי תופעה, זה אתה רק מעצים, אתה תתחיל לדבר עליה, היא צומחת. שב על תעשה עדיף, כאילו. עזוב, אל תדבר, אין אצלנו, לא בבית ספרנו, לא מכיר, לא יודע, את שמה, מעבר להרי החושב. אבל, אם זה לא בדיוק ככה, ואם זה כבר משהו יותר נורמטיבי, ומשהו שכל הנער נפגש איתו, אז יכול להיות שזה שאתה לא מדבר על זה, אתה, מה זה מגבה את זה? מה זה מחזק את זה? כי כאילו, בסדר. יש הפרדת רשויות כזאת. על זה הרבנים לא מדברים, הם לא יודעים את זה, הם לא מכירים את זה. זה כאילו קורה, זה יש לו דינמיקה משל עצמו, אין לזה שום התייחסות. זה חיה מוזרה, שמי שנבלע, מי שנכנס לעניין הזה...
מצד שני, זה לא נותן לזה גם לגיטימציה?
מה? לדבר על זה או לא לדבר על זה?
מדברים על זה.
אז אמרתי, זו שאלה עדינה. זו שאלה פה של... זו שאלה כמו... כמו שאלה לפוסק. עיקר השאלה זה מה המציאות בעצם. כי אם עברת את הקו, שזה כבר מציאות די מוכרת, ואתה עדיין לא מדבר על זה, אז יכול להיות שהשתיקה שלך היא מגבה והיא מחזקת. כן? למה? כי אתה נותן לדברים לקרות. תן לדברים לקרות לפי הקודים של העולם התחתון. זה כאילו פלנטה בפני עצמה, חוויה. עכשיו, אני לא אומר גם שאתה תמיד יכול לפתור את זה בדיבור, אלא זה לא, שום דבר פה לא פשוט. אבל לפחות, אתה אומר, יש פה אור הדעת, הוא מגיע לפה. מתייחס למתבונן, מה השורשים של זה, באיזה צורך נפשי, לאן זה לוקח, מה זה עושה, האם אפשר לעשות עם הכוחות האלה משהו אחר, האם, וכו' וכו' וכו'. כן.
אז מתוך הבנה, אני אומר, הפן הראשון, הצד הראשון שהרב אמר שמתעסק את זה, זה מתוך הבנה שיש בזה איזשהו שורש אמיתי, שיש איזשהו צורך נפשי גם נגיד עם הסמים.
כן, כן.
אני שואל אם יש משהו שאתה, אולי אפילו גם אף הוא אמר, בדבר הזה אני לא נוגע, אסור לי לגעת בזה, כי לא אין שורש טוב.
אז ראינו שרק בדבר מאוד מסוים הוא אמר את זה, בעצבות, נכון? ראינו את זה בי"ג שם. שם אומר אין לך, לא, אי אפשר.
ואם הסמים נובעים תוך עצבות אז גם לא לגעת בזה?
יכול להיות. נגיד, אני לא, אני חושב, אם אנחנו כבר בסוגיה, שבאמת, כשאתה מדבר היום עם חבר'ה על אלכוהול או על סמים קלים, ויושב לך אחד שם שפתאום זורק לך סמים קשים, ופה, בעניינים, ופה, זה כבר סוג של, אני חושב שזה כבר עובר למקום בלי שורש. זה כבר מקומות, שוב, באופן אישי יכול להיות שהוא צריך איזה... הנחיה, טיפול, כן, אבל כתורה שהציבור צריך ללמוד אותה כרגע, אז יש משהו שהוא באמת, לא יודע מה, תפוק את הראש בפעם, זה משהו שלא עכשיו, לא יודע מה, זה לא עולם תחתון היום, כי זה בילוי הכי נורמטיבי של הרבה אנשים בגיל שלכם ומעל, כן, עכשיו, אז זה אתה חייב להתייחס, חייב לתת לזה, לא יודע, אני, יכול גם לשלול, אבל לשלול לעומק, להבין, כן, לראות. אבל לדוגמה, מעבר לפה, פה, נכון? יש דברים שאתה אומר כבר עוצר, לא, זה כבר, יהיה טעות גדולה להתחיל לשחק עם החומרים הקשים האלה, כן.
להתרחק
מזה,
כי גם אני חושב שגם אצל כל אחד מאיתנו יש לו איזשהו נקודה של עצבות במשהו מסוים.
נכון, נכון.
אז... כאילו, לא לגעת, לא להתעסק איתה, וכשאני שם... אז
גם שם, הרב אמר לך, תחפש את השורש במידה הרעה, הקרובה, או משהו כזה, ולא לעזוב את זה לגמרי, את הנושא, אבל לא לדבר עליו כל הזמן. לא, אתה לא מתעמת איתו ישירות. כי זה מין חלל פנוי כזה, זה חור שחור.
ואם אני נמצא שם? כאילו,
בנקודה מסוימת? אז אני אומר, זה כבר שאלה אישית מאוד מאוד. אנחנו שואלים עכשיו על איזו עבודה יחסית... רגילה. שאלה טובה. ברור שאם אתה נמצא שם לא יעזור שום מסך הדעת. צריך להתמודד. אבל גלשנו קצת, שנייה, אני רק נשלים את הפשט. כן? אחרי זה לא אכפת לי ללכת לכל מיני כיוונים, רק... אז העירה היא תירה, אפשרית רק בלא צירוף של אור הדעת. אמרנו קודם כל, זה שיש דעת, ודאי זה מאזן את הדברים. ודבר שני, כיוון שהדעת מהירה, אז באים לידי העלאת המידות, וממילא אין להם עליות משתקות בעומק. והולכת הדרכת תיקון ומשתבחת, בלא קלקולים דחופים. הוא אומר, בעצם, כל עוד אין העלאת מידות, אז האדם הוא כל הזמן מנסה ללכת על המסלול החיובי, וכל הזמן חותך אותו איזה סיטרה אחרה משמאל. כן, הוא מתחיל תנועה טובה וזה, ופתאום יש איזה יצר שפרק אותו. שוב, הוא מתחיל, הוא ממשיך, זה פתאום משהו, זה... עכשיו, כשיש העלאת מידות, אז היצרים האלה הם כל הזמן שותפים לעבודת השם שלך. בכל דרכך עדיין. אתה כל הזמן לומד אותם, אתה כל הזמן עובד איתם, אתה כל הזמן חושב עליהם, אתה כל הזמן חלק מהלימוד תורה שלך, חלק... ואז הולכת הדרכת תיקון ומשתבחת, בלי קלקולים דחופים. זה לא פתאום כל פעם. חלק, זה משהו שלאט לאט מתעדן, ולומדים אותו עוד יותר נכון, ועוד יותר מדויק. זה משהו הרבה יותר עדין, הרבה יותר משובח. כן? ואומץ הלב לקדושה הולך ומתפתח בכל אורחות החיים. כבר לא פוחדים מהרע. כן? הדרכה הראשונה בחז"ל, נכון, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר. זה הכי טוב. לא כזה תורה, לא קריאת שמע, לא יום המוות. יום המוות שם זה בארגז האחרון של התחמושת. גם אותו צריך לפעמים. אבל קודם כל ירגיז אדם יצר. זאת אומרת, העלאת המידות זה אני, כן, אני מאמין בחיים, אני מאמין בכוחות החיים, כל כוחות החיים, אני הרבה, נותן הרבה אומץ לב, זה קדושה. אני לא באיזה בהלה מול הרע. כן.
הבנתי
בדיוק
את המשפט,
העירה
יתרה
ישרית,
רק
הוא לא צריך לראות עליו. הוא אומר, זה שבמובן הכי הכי פשוט, מתי נופלים לדמיונות? שדעת. מתי עירה יתרה אפשרית בכלל? מתי יכול להיווצר בכלל מצב שאדם בעירה יתרה? כשדעת. כל הסיפור התחיל מחוסר דעת. שהעירה תפסה מימדים שהם כבר לא רלוונטיים אליך, שהם כבר, לא יודע מה, התנפחו מעבר לאפשרות, מעבר להבנה האנושית, מעבר לתפיסה האנושית, מעבר ליכולת האנושית. אז התיקון ממילא יהיה גם בדעת. בסדר? עוד אפשר להתקדם? קדימה. הפסקה הזאת ממשיכה את הקו, יש בה איזה עניין בפני עצמו, רק היא ממשיכה את הקו של מחלות כאילו פנים רוחניות. זה לא כמו שדיברנו על הקליפת נוגה, זה המניעים וכל השחקנים פה הם לכאורה טובים. עירה, גם העירה היא עירה, כאילו זה מהטובים. ודווקא הם מתגלים פתאום נגדך, כן? גם פה הרב מדבר על איזה בושה או יראה ששוב מאבדת כיוון ופוגעת בך. כיוון שמחשבה קטנה תופסת מקום בנפש, בדברי העניינים האלוהיים וכל תכני הקודש, הרי היא מפשטת את ערס הקטנות שלה על כל המון המעשים, הלימודים והדיבורים שהם הולכים ונעשים על פי השפעתה. והשיגים הרוחניים, הצללים, מחשבות השקר והחולשה, החנופה והתאווה, מתאחזים בכל דברי קדושה, ומבצרים להם מקום בתורה שלא נשמע, ומצוות לשם חנופת שם. כן, אז יש פה מחשבה קטנה שתופסת מקום בנפש בדברי העניינים האלוהיים. אז אפשר שוב לפרש את זה בכל מיני צורות. הצורה הפשוטה שהרב כותב אותה הרבה פעמים במידות ראייה, בעיקר בעוד כל מיני מאמרים למיניהם, זה שאדם תופס קטנות באלוקות. כן? ואז מיד זה מקרין על כל העולם הדתי שלו, על כל ההבנה שלו את התורה, על כל ההבנה שלו את המצוות, השגחה, כל הדברים מקבלים, מיד מתקבצים, מתקטנים, מתקטננים, כן? זאת אומרת שאם אתה, יש במידות ראייה בכבוד, לא, בפחד נראה לי, פחדנות, אני חושב שאם אני לא טועה, או בכבוד או בפחדנות, שסעיף ג' שם, יש שם סעיף מאוד מאוד נועז, שהרב מתאר, הוא אומר, תראה, אם אתה מכניס איזשהו אלמנט כוחני להנהגה האלוקית, ויש לך על מה לסמוך ודאי, נכון? יש מספיק פסוקים, מספיק ביטויים, וחז"ל, שבהחלט, בהחלט, יש בהם מן הכוחנות והתוקפנות, כן?
של השם.
של הקדוש ברוך הוא, כן? אז אם זה נכנס, מיד הקטנות הזאת, המחשבה הקטנה הזאת, היא מקרינה על כל מערכת היחסים שלך. ודאי עם הקדוש ברוך הוא, כן? אבל גם היא מקרינה על כל התורה שלך, על כל עירת שמיים שלך, על כל הקיום מצוות שלך, וגם על היחס שלך לאנשים אחרים. כי באיזשהו מקום זה גם קצת מקרין. נגיד זה בשפה לא יפה, שאם הקדוש ברוך הוא ארס, מה הוא ארס? אבטה ארס. זאת אומרת, אם יש איזו תנועה כזאת, שכאילו אם אתם לא עושים מה שאני רוצה, אז אני משתגע, בעל הבית השתגע, אל קנה ונוקם, אז גם אם מישהו לא עושה כמו מה שאני רוצה, כמו שהייתי רוצה שהמדינה תיראה, או שההלכה אומרת, או כמו שאני רוצה בבית, כן? וכולי וכולי, אז פה זה מקרין שוב, כי הרי כשמציגים את זה כמו שזה, זה מגוחך, אבל זה מקרין באופן לא מודע, זה אווירה. עכשיו זה גם ודאי אווירה של מכך וממכר, במצוות, של איזושהי אני יודע מה, איזה מין עולם מכני. כזה שאם אני עושה ככה, לוחץ פה, מקבל שעה, משהו כזה, כן? פה הוא מצביע, כן.
יכול להגיד לנו מה זה מחשבה קטנה?
מחשבה קטנונית, בשפה שלנו.
כאילו, אבל עכשיו הרב אמר אפילו מחשבה מתוך התורה.
כן. אני אומר, יש לך על מה לסמוך, אני מקווה שזה לא מה שהתורה אומרת, כן? אבל אפשר בהחלט לתפוס ככה, בצורה, מחשבה קטנה, למה הוא לא אומר מחשבת שקר, נגיד? כן? מחשבה קטנה, הרי מה זה מחשבה קטנה? אפשר להגיד שהכוונה פה כמותית. אפילו מחשבה קטנה יכולה לזהם את הכל, כאילו. זה אפשרות אחת לקרוא את זה. אפשרות אחת שזה אופי, זה איכותי, כאילו, מחשבה קטנה. קטנות מוחין, כמו ש... כן? עכשיו,
אפשר להגיד שזה בשתי נדבכים זה בעצם אותו דבר.
שמה?
בדרגה מאוד מאוד גבוהה, אז אפילו שיש לך מחשבה קטנה...
קטנה, נכון, נכון. זאת אומרת, זה בגלל זה. עכשיו, מה שאלת?
מה זה בעצם מחשבה קטנה?
אמרתי שהוא אומר מחשבה קטנה ולא מחשבה שקרית או מחשבה, כן. כי מחשבה קטנה מה היא עושה? היא לא משקרת לך. היא אומרת לך את האמת, רק בקטן. עכשיו כשאומרים לך את האמת בקטן, כן? זה שקר לפעמים הכי ארסי, או לפעמים זה הכי מוציא את כל הפנימיות מהדבר.
זה לא
קורה? מה?
זה לא קורה?
כי זה רק הצללית של הצללית של הסיפור. וזה נכון, זה הצללית, לא אמרתי לך לא, כן? זה כמו לשון הרע, כן? לא אמרתי לך כלום, אמרתי לך שזה מה שהוא עשה, אני לא רוצה. אבל זה צללית של הצללית של הבן אדם, ועכשיו היא רודפת אותו, וזה... עכשיו, אנחנו אומרים בעצם לשון הרע לקדוש ברוך הוא, באיזושהי מידה, כן? טוב, מה אתה רוצה? תראה, הוא מת, מה אתה... ואיך התינוק מת, מה תגיד? זה בסדר. יש פה איזה, פה ההקשר מחשבה קטנה זה שכאילו איזה קטנות שנכנסת עכשיו לכל החשיבה, לכל מערכות החשיבה, לכל התפיסה, לכל העולם הרגשי, לכל העולם האמונה, הכל נצבע עכשיו במשקפיים הקטנות האלה, ואז זה באמת חולש על הכל. זה כל ההמון המעשים, הלימודים ככה, התפילה שלך קצת נכנס בתפילה, איזה סגנון כזה, והתורה, התפיסה, והאמונה, השגחה, איך אתה תופס את ההשגחה, היא קצת ככה, היא נכנס לה, וכולי וכולי וכולי, הכל נעשים על פי השפעתה של המחשבה הזאת, והשיגים הרוחניים, הצדדים, המחשבות שקר. עכשיו, איך זה משפיע? שהקטנוניות הופכת להיות גם חלק מהשפה שלך. חנופה ותאווה מתאחזים בכל דברי קדושה. זאת אומרת, בכלל, כל מחשבה קטנונית, הבסיס שלה, מה שהרב פה אני חושב דוקר, כל מחשבה קטנונית, הבסיס שלה, כמו שאתה אמרת על העירה, בפסקה הקודמת, כאילו, השגת השגה, אבל על הפסקה לא נכונה. הקדמת את זמנך, הקדמת את זמנך. אז פה זה מאוד מאוד מתאים מה שאתה אומר. זאת אומרת שכאילו, המחשבה קטנה, מה שהיא עושה, היא בעצם מעבירה אותך לטפל. יש לך מפגש עם דבקות עם הקדוש ברוך הוא, כאדם בתפילה. בעומק, עומק, הלוואי שנזכה, תפילה זה נבואה. תפילה זה מפגש עם השם. תגיד לכם שאני מבין מה אני אומר? לא. אבל ככה אפילו השולחן ערוך, שהוא לא, הוא בדרך כלל לא יוצא מכליו, אבל בפרק הזה, בסימן הזה, בצדיק חד שם, הוא עף על עצמו, כלשון המקובלים, כן? פה עד שיגיע למתפשטות הגשמיות והנבואה, כן, כי מה עיקר התפילה? שתגיע להתפשטות הגשמיות. עכשיו, אבל אם יש מחשבה קטנה פה, מחשבה קטנה בסוף שזה מקח ובמקר. וצריך לשכנע את הקדוש ברוך הוא, ללחוץ עליו, ללחוץ עליו, ותכף לצעוק, להפוך שולחן, כן. ואז, מה זה עושה? זה בעצם, חוץ מזה שזה יכול להיות פה הגשמה, ויכול להיות שאתה תופס בצורה שטחית, וחוץ מזה, שעל זה דיברנו עד עכשיו. עיקר העניין שהמחשבה קטנה, היא מפספסת את העניין. מה, אתה גנוב, ואומרים לך, אתה הולך לדבר עם המלך, אתה מדבר איתו עכשיו על איזה פצע שכואב לך? בסדר, כואב לך, אז תלך לרופא. אבל אתה נפגש עם המלך. כאילו אתה נתקעת בדבר הכי שולי, הכי לא... אז יראת שמיים יכולה להיות כזאת, כמו שאמרת, תעסקת בשכר, מה פה, מה זה, או בעונש, או בפחד, או ב... אתה יכול לפספס את הקדוש ברוך הוא מרוב שאתה ירא שמיים. דרך אגב, אני אגיד לכם סיפור שככה זיזה אותי. היה לנו... לא משנה באיזה הקשר, אני שותף לזה, זה, זה, זה. היה תכלס, היה סמינר זהות יהודית לבית ספר הריאלי בחיפה, שבוע, בירושלים. שלושה ימים בית ספר ביקש סמינר זהות יהודית, לא זהות לאומית. הבאנו אותם להר הרצל, התעצבנו. הוא אמר, זהות יהודית, מה אתם מבינים אותם להר הרצל? זה אנחנו מכירים, בסדר, זה פסק כבר. הרצו זהות יהודית, בסדר. אז מורה אחת שם אמרה, היה חפירות, חלק מהשלושה ימים היה חפירות וזה, חשפו שם איזה חומה ליד הר ציון. ואז המורה שם, הייתה שם מורה לתנ"ך, שהיא כל כך התרגשה, כאילו, אתם קולטים איפה אתם, זה גיא בן הינום, ופה פה פה שרפו את העצמות של, כאילו, ממש, עכשיו. ואז היא אמרה לשלום שם, אם אתה מוצא איזשהו מונומנט, כן, שקשור לירמיהו, לפני שאתה מפרסם את זה בעיתונות, בזה אתה מתקשר אליי. אז אחד המדריכים שלנו שאל אותה, כאילו, מה יש לך עם ירמיהו? אז היא אומרת לו, אני לא יודעת. אני כשאני מלמד ירמיהו, אין דבר כזה, אין מילים כאלה, אין משפטים, אין חזון כזה, אין מוסר. עכשיו, ואז היא תופסת לו, שתבין, אני אתאיסטית. שיהיה לך ברור, כאילו, אני לא בקטע של, כאילו, הוא נביא. אבל ירמיהו זה, אין דבר כזה. עכשיו, למה זה הגניב אותי? כי דווקא, אולי, אני אומר, השערה, לפעמים דווקא בגלל שהיא אתאיסטית, היא כל כך מתרגשת מירמיהו, כי אתה... לא יודע, אני קורא ירמיהו לפעמים, לא יודע, לא כל כך מבין, לא זה פה, שאני מנסה להבין מה פה, מה הסיפור, מה במה. מבין שהוא נבין, לפעמים אני מפספס את ה... לא יודע, היה פה איזו עוצמה אדירה שקוראים לה ירמיהו, כמובן, דבר השם, אבל לפעמים דווקא האתאיזם שחרר אותה לראות את ירמיהו. טוב, אהבתי קצת, הלכתי כמה צעדים יותר מדי, אבל זה בהחלט יכול להיות, זה קורה הרבה היום במפגשים חילוניים, שתורי חילוניים שיש להם אמונה מדהימה. בסדר, אני יודע, אפשר לקרוא אותה לגזרים, כן, אוקיי, כן מקווים צבור, לא מקווים, חכמים לא מחויבים, אז הם אוהבים, אפשר לפרק את זה בקלות. אבל עדיין, כשיש לו קשר לקדוש ברוך הוא, כן, כניגונם, ישיר, כנה, נוקב, אמיתי, פתוח, רציני כאילו, זה לא רק הוא שם פתק בכותל וכשמתקשרים אליו במכון הסקרים הוא אומר שהוא מאמין, לא יודע מה, כן? הוא באמת חי ככה.
למה? אתה מורה לא... זה, הוא פשוט צפוץ, זה לא...
אני... בסדר, נכון, זה לא אותו נושא. אני רק אומר שיש משהו בדמות של ירמיהו שלפעמים פוגשת אותו בצורה יותר ישירה דווקא בגלל שהיא באה אליו כאילו דוח. בלי שאמרו לה שירמיהו חשוב, או שהוא צדיק. לפעמים האדם מתפעל בצדיק בגלל שהוא לא יודע שהוא צדיק. ומי שיודע שהוא צדיק, הוא בעיקר כל הזמן כאילו באיזה שכנוע עצמי, כאילו הוא אדם צדיק, הוא אדם חשוב, הוא אדם קדוש, וואו, תראה מה הוא עשה, תראה. עכשיו, יש צד כזה, אבל לפעמים זה הפוך על הפוך, אתה יודע, אתה כאילו מפספס, כי אתה כל מה עסוק בלהצדיק אותו, כן? עכשיו אני מניח שאם היית בא משוחרר והיית יום שלם אצלו, ברור שהיית יודע שהוא צדיק והיית מתפעל פי אלף. אבל כאילו יש משהו לפעמים במחויבות שהוא מסתיר. שוב, זה פלונטר שאני לא יודע מה לעשות איתו, אבל אפשר אולי להיות קצת פחות מחויבים בראש פחות. כן. הרב עושה תרגילים כאלה לפעמים. מה אתה אומר?
המחשבה הקטנה היא לאו דווקא אצל מי שמאמין.
ברור, ברור, ברור. עכשיו, ברור שיש הרבה... החלוקה הסוציולוגית פה היא לא משנה באמת. זאת אומרת, יכול להיות חילונים מאוד דתיים במחשבה. מאוד דתיים קטנים, כן, במחשבה, בהחלט. הרבה פעמים זה מה שתוקע אותה. אבל למה התגלגלתי לכל זה? כי אמרנו שמחשבה קטנה לפעמים מסיתה אותך מהעיקר. עכשיו, כשהיא מסיתה אותך מהעיקר, גם כל עבודת השם שלך הופכת להיות כזאת. היא לא לשמע. בסוף, אתה צריך איזה תמריץ חיצוני, כי אין לך את העיקר, אתה לא... אין לך את זה. מחשבה קטנה העיפה אותך משם. כן? אז אתה בסוף תתגלגל ללימוד שלא לשמע, לעשייה שלא לשמע, לתפילה שלא לשמע וכו'. ולחנופה, כן, איך הוא קורא לזה? השיגים הרוחניים, איזה שיגים רוחניים, איזה צדדים, מחשבות השקר והחולשה, החנופה והתאווה, מתאחסים בכל דברי קדושה ומבצרים להם מקום בתורה שלא לא לשמע ומצוות לשם חנופת שווא.
לא הבנתי, איך זה קורה? כאילו, אוקיי, יש לך מחשבה קטנה, זה... מקטיח עבוד עבודת השם, נכון. הופך להיות אהבה,
איך זה מתגלגל? לא, אז יש פה שתי שלבים, אני חושב. אחרי זה הם מבצרים להם מקום. קודם כל, שקר, חולשה, חנופה ותאווה, כן? אני חושב שהקטנוניות מולידה את ארבעת האחים הנחמדים האלה, כן? שקר, חולשה, חנופה ותאווה. כי היא, זה עולם קטנוני, בטח, שתי אפשרויות, אפשרות אחת, זה אני מכיר ממקומות אחרים ברב, אני לא יודע מה פה בפסקה, אבל שאומר, אם הקדוש ברוך הוא כזה, אז גם אתה כזה. אם אתה תופס את הקדוש ברוך הוא, כן, באופן שקרי, או באופן חלש, לדוגמה, לתפוס את הקדוש ברוך הוא באופן חלש, זה... לא יודע פה, אני מתלבט, מה הוא מתכוון פה שקר וחולשה? בוא נלך על כיוון אחר שהתחלתי בו, כן? שיכול להיות שה... אני מתלבט תוך כדי. שנייה אחת, תן לי לארגן את המחשבה.
מה אפשר להגיד בגלל שהוא תופס את ה... זה הדבר הכי גבוה, בתור דבר שהוא לא גבוה, אז הוא בעצמו, שהוא יודע שהוא לא גבוה, אז הוא הרבה יותר למטה.
זאת אומרת, זה הכל... הכל יורד...
הוא פשוט יורד את כל דרגת החיים למטה, אז הוא גם הרבה יותר למטה.
יכול להיות, כן. בואו נראה איך זה במשפט. השגים הרוחניים, הצללים, מחשבות השקר והחולשה, החנופה והתאווה, מתאחזים בכל דברי קדושה. אני מבין, אפשר להבין את זה ככאילו הבעיה פה והיא מולידה את זה. זאת אומרת, אתה מקטין, זה קשור מה שאתה אומר, אתה מקטין את הציור הרוחני, כן? ואז הציור הרוחני לא מרווה, לא באמת, אתה לא צולל, אתה לא מצליח להיכנס לפנימיות שלו, כן? לחדור לאמת שבו, לדבר המלבב שבו. ואז מה שנשאר זה מחשבות של שקר, חולשה, חנופה ותאווה, זה מה שנשאר, זה נאחז מיד בקדושה. תן דוגמה לכל אחד מהם, כן? אתה עכשיו, נגיד, אדם לא מבין לעומק איך הקדוש ברוך הוא משגיח על העולם, לעומק, כן? מיד הוא נוצר שקר. למה? כי הוא צריך להסביר הרבה דברים שהקדוש ברוך הוא עושה והוא לא מבין איך זה. כן, לעומק. אז הוא ממציא ניסים, ממציא דמיונות, ממציא דברים שקרו או לא קרו, או חצי קרו, זה ככה, זה... מלא שקר. או חולשה, באותה מידה, כן? חולשה לדוגמה זה שאדם הרבה מהקטנוניות שאנחנו תופסים בקדוש ברוך הוא, כן? קודם כל מחלישה אותנו, כן? בדרך כלל העירה היתרה או הדמיונות או הקטנות של התפיסה האלוקית, כן? ההשפעה הכי ישירה שלה זה להקטין את האדם. כל השם עושה, כל מנוהל, זה ואני, לא, אני כלום, אני זה. זה חולשה. חנופה ותאווה, זה, אני חושב שזה עוד יותר ההדף של ה... שמה שנשאר זה רק חנופה ותאווה. זה מפחיד, לא יודע, זה מילים קשות. באמת, אם לאדם אין את הדבר עצמו, אין את הדבר הפנימי, אין לו את הטעם המתוק של הדבר, אז זה עלול להפוך להיות מערכת יחסים של חנופה ותאווה. תחשבו, בוא נלך עם זה, נבדוק, לא יודע, אולי לא. כן? אדם שהוא בתוך מערכת דתית, הרי זה משבר שקורה להרבה נערים, לא בגלל שזה לא קורה למבוגרים, פשוט נערים הם גם מוכנים לזרוק את הכיפה באיזשהו שלב, כי הם לא מוכנים להיות עם זה יותר. אבל הוא עכשיו לא מבין מה זה מצוות, לא מבין מה זה תפילה, לא מבין, הוא עם מחשבה קטנה, כן, אבל הוא חייב, והחברה קופה, והמוסד מחייב, והמשפחה חייבת, כן? אז מה, איך הוא יעשה את זה? רק חנופה ותאווה, אם הוא יעשה את זה. או שקר וחולשה, זה יכול להיות שזה שתי שוכיות, כן? או שהוא ישקר, ישקר לעצמו, ישקר לסביבה, ישקר על זה. או שזה חנופה ותאווה. מה זה חנופה ותאווה? זה, לא יודע, כל מיני דילים, כל מיני... תפילה יכולה להיות חנופה לגמרי. גם שוב פה יש על מה לסמוך. לעולם יקדים שבח ואחרי זה יבקש. חנופה פר אקסלנס.
חנופה
לקדוש ברוך הוא. קודם יקדים שבח ואחרי זה יבקש. שלוש ברכות ראשונות, אז ככה. ירקב, אז. אכן, אדוני המלך. זה נורא, נכון? אבל זה מה שנשאר. אם אין לך את הדבר עצמו, זה מה שנשאר. ואור שלא נשמע. זאת אומרת, אפשרות אחת שאתה תמשיך עם העולם הדתי, עדיין עם הקדוש ברוך הוא. אני יודע מה, יש פה שלוש אפשרויות. ככה אני מבין את האפקט, את כאילו, השלכות. אפשרות אחת, שאתה חי בשקל. כן? אפשרות שנייה, אתה לא חי בשקר, אתה נשאר עם הקדוש ברוך הוא, כן? נגיד אדם, ניקח מקרה נקודתי, אדם מתפלל, לא יודע מה זה תפילה, לא מבין מה זה תפילה, לא, אין לו שום, יש לו מחשבה מאוד קטנה על תפילה. כן? עכשיו, אפשרות אחת, הוא עושה כאילו, הוא בכלל לא מתפלל. אפשרות שנייה, הוא תופס את התפילה בקטנות. כן? זאת אומרת, הוא באמת, הוא אומר, טוב, ככה זה עובד, אז ככה זה עובד. אז אני אתחנף לקדוש ברוך הוא, ועשה לי חיים טובים. זה חנופה. אפשרות שלישית, הוא בכלל לא מתפעל בשביל הקדוש ברוך הוא, מתפעל בשביל הרב שלו. שייתן לו ציון טוב, כי הוא הרב, מה זה מתחשב באלה שמתנדדים בתפילה?
אז מה אתם את זה
על השקר? לא, שקר הוא לא מתפלל בכלל. הוא לא, רואים שהוא... חי בשקר. אתה שואל? כן, אבל גם עצם ההסבה הפשוטה שכל הגדולי ישראל עושים אותה, כן? שהשבח הוא בשבילנו. אפילו רק ההבנה הזאת, כן? יותר, פחות, יותר לעומק, זה, כן, כפי גודלו, לא כפי גודלו, לפי מידותיו, לפי זה, הנהגתו. בסדר, פה יש הרבה. אבל עצם זה שאתה מבין שאין פה בכלל תנועה של פנייה שמנסה לעשות איזה מערוף על מישהו, כן? אלא השבח הוא בשביל להכין אותך לתפילה, להכין אותך לבקשה יותר נכונה, יותר... כן. אז כבר משהו הרבה יותר... אמיתי פה, מתחולל, כן. אבל זה לא חייב להגיד, כן. טוב, אנחנו מה נעצור, נקרא את זה עוד פעם פעם הבאה? תעיינו בזה, תעיינו בזה, זה פסקה מעניינת.
אפשר לתקש שבוע
בלכבות פורים שאבי
עשה לנו כזה הופעה קטנה?
הופעה?
כן, משהו קצת
לזה. שיעור
שתיים.
מה?